אז איך עיר כל כך צפופה כמו פריז בעצם נושמת? יש לנו כאן נתונים די מפורטים על כל השטחים הירוקים שלה, אלה נתונים מאי 2008, והיום ננסה כזה להבין איך היא מצליחה לשזור כל כך הרבה ירוק בתוך העיר. זה סיפור די מורכב על היסטוריה, תכנון, וגם, כן, קצת פוליטיקה עירונית.
נכון, וזה מרתק כי פריז היא לא תמיד הדימוי הראשון שעולה לראש כשחושבים על עיר ירוקה.
בדיוק, אז הנתונים האלה הם מראים תמונה מורכבת. יש רשימות ארוכות של פארקים, גנים, כל מיני פינות חמד, ויש מספרים, שטחים. הדבר הראשון כאילו שקופץ לעין זה המספר הכולל.
כן, המספר.
כ-450 שטחים ירוקים רשמיים. 450. זה המון.
זה המון.
בוא נתחיל אולי מהכי גדולים.
כן, הגיוני. שני הענקים.
אי אפשר לדבר על הירוק בפריז בלי להתחיל משני הענקים האלה, בשולי העיר. הבואה דה ונסן במזרח והבואה דה בולוני במערב.
כן, הבואה דה ונסן והבואה דה בולוני.
יחד הם מכסים כמעט 20% משטח העיר.
כמעט חמישית מפריז. זה נתון פשוט מדהים.
מדהים. וזה לא סתם יער פראי כזה. בתוך הבואה דה ונסן יש את הארבורטום, הפארק פלורל, הז'רדן טרופיקל. ובתוך הבואה דה בולון יש את הפארק דה בגטל, הז'רדן דה קלימטסיון, הז'רדן דה סרס דו טייל. ועוד המון.
ומה שבאמת יוצא דופן פה זה התפיסה מאחורי זה. אלה לא סתם פארקים גדולים, אלה ממש ריאות ירוקות עצומות שנוצרו בהיסטוריה ארוכה, חלקן היו פעם שטחי ציד של המנוחה.
נכון.
הם בעצם מה שנקרא קונטרה מכוונת לצפיפות של העיר. מעין שמורות טבע בלב המטרופולין. התפקיד שלהן הוא אדיר, הרבה מעבר ליופי, זה משאב אקולוגי, חברתי, ממש קריטי.
לגמרי. אבל אוקיי, מעבר לשני הבועה האלה, יש עוד מאות שטחים קטנים יותר. ופה זה נהיה ממש מעניין, המגוון.
כן, הבסיסס הזה.
יש לנו 17 פארקים, שהם גדולים יחסית, כמו הפארק דה ביוטשומור או פארק מונסוריס.
שהם מוכרים ויפים בפני עצמם.
נכון, ויש בערך 145 ז'רדנס, גנים. והמקורות אומרים שאין הגדרה רשמית לז'רדן. זה יכול להיות הז'רדן די לוקסמבורג, המפואר והענק, או איזו פינה קטנה בשכונה.
בדיוק. הגמישות הזאת בהגדרה.
ויש, תחזיקי חזק, 275 סקוורז, סקוורים, שזה בדרך כלל כיכרות מגוננות קטנות יותר, ממש חלק מהנוף השכונתי.
כן, אלה שרואים בכל פינה כמעט.
תוסיפי לזה טיילות, רחבות, שדרות עצים, זה באמת פסיפס מדהים.
והפסיפס הזה, הוא גם חושף פערים אדירים בתוך העיר. אם מסתכלים על החלוקה לפי רבעים, הארונדיסמו, רואים תמונה מאוד לא שוויונית.
אוקיי, איך זה נראה?
אז תראה, הרובע הראשון, המרכזי ההיסטורי, יש לו כמעט 19% שטח ירוק. זה המון. בעיקר בזכות הז'רדן דה טיוילרי והגנים ליד הפאלה רויאל.
וואו.
אבל אז תיקח את הרובע השני, או התשיעי, שם השטחים הירוקים הם פחות מאחוז אחד משטח הרובע.
פחות מאחוז?
כן.
זה פער עצום.
עצום.
זאת אומרת, חוויית המגורים שם שונה לגמרי מבחינת גישה לירוק. איך זה נוצר?
זה בדיוק הסיפור של איך העיר התפתחה לאורך מאות שנים. הפערים האלה משקפים תכנון, או לפעמים חוסר תכנון. אזורים שנבנו בצפיפות נורא גדולה לפני המהפכה התעשייתית, למשל, או בתקופות של בנייה מהירה וצפופה, פשוט לא השאירו מקום. לעומת זאת, אזורים שתוכננו מחדש, כמו בתקופת הברון אוסמן במאה ה-19, אז שילבו פארקים וסקוארים כחלק מהחזון לעיר מודרנית, מעובררת, בריאה יותר.
אז זה גם קשור לתקופות שונות.
לגמרי. וכמובן, יש גנים שהם פשוט צרידים של ארמונות ישנים, אחוזות עבר. המפה הירוקה היא בעצם מפה היסטורית וחברתית של פריז.
וזה מתחבר גם לגודל של השטחים, כי דיברנו על שני הענקים, אבל מחוץ להם, הפארק הכי גדול הוא הפארק דה לה וילט, עם 55 הקטר.
שזה שטח ענק בפני עצמו, הוא קם על אתר שהיה פעם בתי מטבחיים, נכון?
בדיוק. והכי קטן, זה איזה ז'רדן אלי סונייר סייטה, 80 מטר רבוע.
80 מטר רבוע, זה כלום, זה גודל של סלון אולי.
בערך גודל של דירה ממוצעת קטנה. פשוט מדהים הטווח הזה.
והגדלים האלה, בוא נספרים סיפור היסטורי. הז'רדן דו לוקסמבורג, שדיברת עליו כמעט 23 הקטר, נוצר בתחילת המאה ה-17 למרי דה מדיצ'י. הסקוואר לואי 13 בפלאס דה ואז' הוא קצת יותר מאוחר באותה מאה.
כן.
ואז יש קפיצה למאה ה-19 עם הפארק מונסאו, האלגנקי, או הבוץ שומון הדרמטי, שהם יצירות של המהנדס הגאון הזה, אדולף אלפנד, כחלק מהמהפכה של אוסמן.
אלפנד, אבי השטחים הירוקים הפריזאים, נכון?
בדיוק. הוא ממש עיצב את הנוף הירוק המודרני של העיר. ויש גם דברים חדשים לגמרי, כמו הפארק אנדרה סיטרואן משנות ה-90, על שטח של מפעל סיטרואן לשעבר. כל שכבה כזאת מספרת על תקופה אחרת, על צרכים אחרים.
וגם יש את עניין השמות. הרשימה מלאה בגנים ופארקים על שם אישים היסטוריים, אומנים, פוליטיקאים, וגם המקורות ציינו שיש מגמה מעניינת של קריאת גנים על שם נשים.
נכון, וזה חלק מהאופן שבו העיר בעצם משתמשת במרחב הציבורי שלה כדי לספר את הסיפור שלה, כדי להנציח את מי שהיא רואה כדמויות חשובות. השמות הם לא סתם, זו בחירה אקטיבית שמעצבת זיכרון קולקטיבי.
אז אם אנחנו כזה מסכמים רגע, מה הסיפור הגדול שעולה מכל הנתונים האלה על פריז והירוק שלה?
אני חושבת שהסיפור המרכזי הוא על מורכבות ועל ניגודים. מצד אחד, פריז היא עיר עם כמות ומגוון מפתיעים של שטחים ירוקים, מיירות עצומים ועד גינות זהירות.
כן.
אבל מצד שני, זה גם סיפור על חלוקה מאוד לא שוויונית, ועל היסטוריה ארוכה של התמודדות בין הצורך לבנות לבין הצורך בטבע בעיר. האופן שבו פריז שילבה, השמרה, יצרה שטחים ירוקים לאורך מאות שנים, תוך כדי שהיא משתנה כל הזמן, זה סיור מרתק בפני עצמו על איך ערים מתפתחות ומגדירות את עצמן מחדש.
וזה אולי מוביל למחשבה אחרונה כזאת, קצת פרובוקטיבית לסיום. הרשימה הזו היא מסמך חי, היא מתעדכנת. ראינו שם את הז'רדן סמואל פטי שהוקדש ב-2021 למורה שנרצח. ואת הפארק הריפה פרנקלין שנחנך ממש לאחרונה ב-2024. מה זה אומר לנו? ההנצחה המתמשכת הזאת דרך שטחים ירוקים, והבחירה הזאת בדמויות עכשוויות או בינלאומיות אפילו, על הערכים שפריז רוצה לקדם היום, ואיך היא בונה את הסיפור שלה לעתיד.
זו שאלה מצוינת. זה מראה שהמרחב הירוק הוא לא רק עניין אקולוגי או אסתטי, הוא גם זירה תרבותית ופוליטית פעילה.
לגמרי. שאלה ששווה להמשיך ולחשוב עליה.